קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום האחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכולם. בעזרת השם היום שיעורנו האחרון בסדרת השיעורים שעוסקים בסיפורי רבי נחמן. והיום לסיום לא נתחיל סיפור חדש, כי אם נעסוק בתורה אחת מתוך ליקוטי מוהר"ן, תורה קצרה, שבעצם נוגעת בעניין הסיפור מזווית אחרת, אנחנו נראה את התורה הזאת, ואנחנו מצרפים את התורה הזאת כקובץ בפני עצמו שאפשר לפתוח, וגם נקרא אותה, היא תורה קצרה, ליקוטי מוהר"ן כמה, חלק הראשון של ליקוטי מוהר"ן, תורה פ"ט, ותחסרהו מעט מאלוקים. אז תחילה נקרא את הקורה. התורה. ותחסרהו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרהו. הנה ידוע כי כל מה שחסר לאדם, אין ברוחני, אין בגשמי, החסרון הוא בהשכינה, שהיא בחינת אלוקים. וזהו ותחסרהו, בוודאי מעט מאלוקים. היינו החיסרון בוודאי מאלוקים, היינו בהשכינה. אך כשידע זאת שהחסרון הוא למעלה ולמטה, בוודאי יהיה לו צער גדול ועצבות, ולא יוכל לעבוד את השם בשמחה, השם יתברך בשמחה. לכן צריך להשיב בעצמו, מה אני ומה חיי, כי המלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו, וכי יש כבוד גדול מזה? מתוך כך בא לשמחה גדולה, ונתחדשו המוחין שלו. וזהו וכבוד והדר תאתרהו, היינו על ידי כבוד והדר שיש לו, שהמלך בעצמו מספר לו החסרון, תאתרהו במוחין חדשים. עד כאן התורה. נתאר קודם כל את המהלך של התורה הזאת. אז אם כן, רבי נחמן אומר, רעיון שהוא מקובל גם בעולם הסוד, גם בחסידות הוא מופיע, וגם אצל הרב קוק, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. והוא שכשלאדם יש חיסרון, החיסרון הזה ודאי איננו לכשעצמו, אלא הוא שיקוף, הוא ביטוי, גם לחיסרון בהשכינה. קורא רבי נחמן באופן דרשני את הפסוק, ותחסרהו מעט מאלוקים, מתהילים ח', הוא אומר, ותחסרהו, כלומר כשיש לאדם חיסרון, הרי זה מעט מאלוקים. זאת אומרת, זה בעצם מגלה לנו שהחיסרון שלו, התחסרהו, הוא בעצם גם מעט מאלוקים, הוא שיקוף של מעט מאלוקים. ממילא, אומר רבי נחמן, החיסרון הזה, שהוא חיסרון בשכינה, מעצים בעצם את תחושה, או הידיעה הזאת שזה חיסרון בשכינה, מעצים את תחושת הצער והעצבות. בוודאי יהיה לו צער גדול ועצבות, כי כעת הוא יודע שהחיסרון הזה הוא לא רק שלו. זו לא רק בעיה שלו. זו בעיה של השכינה, זו בעיה של ההוויה כולה. הצרה היא הרבה יותר גדולה ממה שהוא חשב לפני שהוא הבין את התובנה הזאת. ואז ממילא לא יוכל לעבוד את השם בשמחה. מה צריך לומר לעצמו, אומר רבי נחמן? אומר רבי נחמן, מה זאת אומרת שיש לי את החיסרון, שהוא החיסרון בשכינה? זאת אומרת, בעצם בעובדה שהקדוש ברוך הוא עשה לי את החיסרון הזה, הוא חשף אותי בפני חיסרון שקיים בשכינה. הוא חשף אותי בפני צרה, קושי, צער, שיש בשכינה, שיש באלוקות. והקדוש ברוך הוא בעצם על ידי זה שהוא הביא לי את הצרה, הוא חשף אותי בפני העניין הזה. ובמילים אחרות, הצרה שבאה לי מספרת לי את הצרה שיש בהשכינה. במילה, אומר רבי נחמן, העובדה הזאת שהמלך הגדול בא לספר לי בעצם את צער השכינה, לא משנה שהסיפור הזה הוא על ידי עשיית הצער הזה לי, אבל עדיין עצם העובדה שהוא מספר לי את סיפור שלו על צער השכינה, הדבר הזה ודאי משמח אותי, מעניק לי כבוד והדר על כך שקדוש ברוך הוא משתף אותי, ואז ממילא אני מקבל מוחין חדשים, הבנה חדשה, ראייה חדשה של המציאות, זהו הכבוד והדר תאתרהו. כלומר, שהוא מקבל כבוד והדר, על ידי הכבוד והדר שהמלך מספר לו החיסרון, על ידי זה תאתרהו, כלומר הוא מקבל מוחין חדשים, הוא נגעל מהעצבות, וההתבוננות החדשה הזאת, המודעות החדשה הזאת, היא זו שמאפשרת לו בחזרה לשמוח ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו, הרעיון הזה שצרתו של האדם היא חלק מגלות השכינה, חלק מצרת השכינה, הוא רעיון שהוא מופיע בחסידות ומופיע בסוד ומופיע בהרבה מקומות, וצריך לשאול מה עושה הדבר הזה לאדם. כלומר, מה עוזרת לו הידיעה, מה משנה אצלו הידיעה, שבעצם הצרה שלו היא גם צרה של השכינה, או היא שיקוף, היא ביטוי של צרתה של השכינה, של חיסרון במציאות. אדם חס ושלום חולה, כן? אז הוא בעצם מבין שהמחלה שלו מלמדת או מגלה את זה שבעצם הגילוי האלוקי במציאות הוא איננו שלם. כיוון שהגילוי האלוקי איננו שלם, הוא בא לידי ביטוי בכל מיני חסרונות שיש במציאות. הן חסרונות גופניים והן חסרונות רוחניים, שגם חטא במובן מסוים הוא כזה. מה זה עושה לאדם? האם זה אמור לנחם אותו? האם זה אמור לשמח אותו? האם זה משמח אותו? זה לא בבחינת צרת רבים נחמת שוטים, כלומר הידיעה שהצרה שלי היא גם חלק מהגלות של השכינה. מה הדבר הזה עושה לאדם? רבי נחמן אומר חד משמעית שהדבר הזה לא גואל את האדם. אדרבה, הדבר הזה מביא לו צער גדול ועצבות, והדבר הזה תוקע את האדם. הידיעה הזאת שאצל תורות רבות משמשת כגאולה, משמשת כפתח ליציאה מהמצב הזה, להתעודדות, אצל רבי נחמן הידיעה הזאת מניחה לאדם עצבות וצער גדול, וזה דבר שצריך עוד להבין אותו בתורה. ניתן לומר שבמובן מסוים ידיעה כזאת יכולה לנחם את האדם בהיותו מבין שבעצם הסיפור שלו הוא סיפור חלקי. בהיותו מבין שבעצם יש פה מהלך הרבה יותר כולל. כן? כשאדם חס ושלום נפטר לו מישהו והוא יושב והוא אבל, באים ומנחמים אותו ואומרים לו שהמקום ינחם אותך בתושער ולי ציון וירושלים, מה זה עושה לאדם? זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד לאדם יהיה בסדר, אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה לא יחיד בסיפור הזה. האבל הפרטי שלך הוא רק חלק מתוך האבל הכללי של אבלי ציון וירושלים. אנחנו באים לאדם ואומרים לו, אתה חושב שהמצב שלך גרוע? הוא הרבה יותר גרוע, מפני שגם יש חורבן ומפני שאין גאולה ומפני שאין מקדש. כלומר, במובן הזה זו איזושהי תנועה שהשאלה מה היא עושה לאדם. יכול להיות שבאמת הנחמה היא במקום הזה שהאדם מבין שהצרה שלו היא חלק ממהלך כולל. וכמו שהגאולה בו תבוא, כמו שהשכינה צריכה להיגאל, כך גם בסופו של דבר גם האדם הזה ייגאל. כלומר, הרבה פעמים כשאדם פרטי יש לו איזושהי צרה, אז הוא מסופק האם הצרה הזאת תיפטר, האם הצרה הזאת תבוא לסיומה. אבל כשבאים ואומרים לאדם, תשמע, אל תחשוב שזה רק בעיה שלך, זה בעיה של הרבה מאוד אנשים. אתה יודע מה? זו אפילו בעיה של המנהיגים, זו אפילו בעיה של המלך, של המנהל של המפעל שלך, שאתה נמצא בו. הדבר הזה מנחם הרבה פעמים, או מעודד, לא בבחינת נחמת שוטים, לא בבחינה זאת שאני לא יחיד, אלא מבחינה זאת שיכול להיות שאם הבעיה היא בעיה הרבה יותר כוללת, אז יש סיכוי יותר גדול שהבעיה הזאת ייפטר. זה מובן אחד שאפשר לדבר על סוג של נחמה, סוג של גאולה בעצם הידיעה הזאת שהצרה שלי היא חלק מהצרה של העולם. במובן אחר אפשר לומר שזה מנחם בכך שזה משנה את תודעתו של האדם. המגיד ממזריץ' מביא דברים מאוד מאוד חריפים בשם הזוהר הקדוש על אלו המתפללים על עצמם. הוא אומר שאדם צריך להתפלל אך ורק על גאולת השכינה. כן, הוא אומר שאלו המתפללים על עצמם הם בבחינת כלבים עזי נפש האומרים הב-הב. כן, עושה פה איזה משחק מילים עם הטן-טן, הב-הב. ובמובן הזה, אדם שמתפלל על עצמו הוא קטן, הוא מצומצם. ומגיד בתביעה מאוד מאוד יומרנית, מאוד גבוהה מאדם, מבקש מאדם להתפלל רק על השכינה. ואולי הידיעה הזאת בעצם שאני יש לי צרה, אבל היא בעצם שיקוף של הצרה, של השכינה, של אי השלמות שנמצאת בעולם, אמורה על פי המגיד לשנות את התודעה שלי, לשנות את ההתהוות שלי, ולשנות את התקווה ושאיפה שלי, מתיקון צרתי לתיקונה של השכינה. במובן הזה, יש פה המרה של התנועה הנפשית, של הבקשה לגאולה, ממקום פרטי למקום כללי, ובכך עצמו אולי יש סוג של נחמה. אבל באמת התפיסה הזאת של המגיד היא תפיסה שהיא לא מניחה מקום לאדם לבקש על עצמו, לאדם להתענות על צרתו, לסבול את צרתו, לבקש את גאולת צרתו. תפיסה יותר כוללת או תפיסה במובן מסוים יותר, יותר מאזנת בין שני הכתבים הללו, בין הבקשה הפרטית של האדם לבין הבקשה הכללית, נמצאת אצל הרב קוק. גם הרב קוק מחבר באותן פסקאות שהוא מדבר על הרצון, על התפילה, באות הקודש ובעולת ראייה, מחבר בין המבוקש הפרטי בלשונו של הרב קוק לבין המציאות הכללית, לבין החיסרון הכללי, הרצון הפרטי לבין הרצון הכללי. הרב קוק בניגוד למגיד איננו שולל את הרצון הפרטי, איננו שולל את הבקשה למצוקה הפרטית, על המבוקש הפרטי, אבל כיוון שכמו שנאמר פה בתורה הזאת של ותחסרו מעט מאלוקים, כיוון שהתשתית של תפיסת הרב קוק היא אכן שבאמת הצרה הפרטית של האדם היא שיקוף, היא ביטוי של הצרה הכללית, היא חלק מהתמונה הכוללת של הצרה הכללית של החיסרון במציאות בהוויה, ממילא אדם צריך וראוי לו לבקש על צרתו הפרטית, אבל מתוך תודעה שהצרה הפרטית הזאת כשהיא תיפטר היא תורמת לתיקונה של השכינה. כשלי יש חולה בבית חס ושלום, החולה הזה מבטא את גלות השכינה, וכשאני מתפלל לרפואתו, בעצם התפילה הזאת, ככל שתודעתי יותר גבוהה שאני רוצה את תיקונה של השכינה, כך יש יותר סיכוי שהתפילה הזאת תחובר אל הרצון הכללי ואכן תיאתר ותיענה בחיוב. אבל באמת הנקודה המשמעותית אצל הרב קוק זה שיש לגיטימציה למבוקש הפרטי, אבל הלגיטימציה הולכת וגדלה ככל שהמבוקש הפרטי הזה נתפס בתודעתו של המתפלל כחלק מהבקשה שלו על תיקונה של השכינה, תיקונה של המציאות האלוקית בתוך העולם כולו. בשונה גם מהמגיד וגם מהרב קוק, אצל רבי נחמן אין נחמה בעניין הזה, כמו שאמרנו. אצל רבי נחמן בוודאי יהיה לו צער גדול ועצבות מעצם העובדה הזאת. זה לא עושה לאדם שום דבר, הידיעה שהחיסרון שלו הוא חיסרון כללי. זה לא עוזר, זה לא מנחם, זה לא משנה תודעה, זה רק מפיל את האדם לצער ועצבות יותר גדולה. אבל בכל זאת, למה זה חשוב? אצל רבי נחמן לא משם באה הגאולה, לא מהתובנה הזאת. התובנה הזאת, שהחיסרון שלי הוא בעצם חסרונה של השכינה, שהחסרו שלי הוא בעצם מעט מאלוקים, היא משמשת כמצב ביניים שמאפשרת להניח במוקד משהו אחר לגמרי. וזה החלק האחרון של התורה שקראנו, זהו הדיאלוג. שאדם אומר לעצמו, מה לי כי המלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו וכי יש כבוד גדול מזה, מתוך כך בא לשמחה גדולה, ונתחדשו המוחין שלו. רבי נחמן מניח במוקד את הדיאלוג, והנחת הדיאלוג במוקד, כשמדובר פה בצרה ובשותפות לצרה, במבט ראשון היא אבסורדית לחלוטין. אני אתן דימוי, תראו לכם שאדם יושב ועובד באיזשהו מפעל, ולפתע קורא לו מנהל המפעל אל החדר, והוא נכנס אליו, מנהל המפעל מתחיל לשטוח את צרותיו בפניו, כמה רע לו וכמה קשה לו, ואותו אדם מקשיב ומקשיב ומקשיב, ואז הוא יוצא מהחדר, כל כולו קופץ בשמחה גדולה, ואומר לכולם, אתם יודעים מה זה? המנהל שיתף אותי, זה אומר שאני קרוב אליו, זה אומר שהוא מעריך אותי, זה אומר שיש לנו קשר, המנהל שיתף אותי בדברים הכי אינטימיים שלו. יש פה משהו אבסורדי, זאת אומרת, אבל במה הוא שיתף אותך? הוא שיתף אותך בצרות, הוא שיתף אותך בכאב, אז מה זה משמח אותך? זאת אומרת, זה כאילו להניח את העיקר ובעצם להתייחס לתפל. העיקר לכאורה זה התוכן, והתפל זה האופן שבו התוכן הזה מועבר מאחד אל השני, זה הסיפור, זה העובדה שיש פה דיאלוג, שהתוכן הזה מועבר דרך דיאלוג, אבל זה משני. בעצם הדיאלוג משמש כלי עבור העברת התוכן, והתוכן הוא העניין. אבל אומר רבי נחמן, באופן אבסורדי לא. במובן מסוים, התוכן עצמו משמש כלי עבור הדיאלוג. כלומר, הצרה שאותו מנהל מספר לאחר, היא הצורה, היא האופן שבו בעצם המנהל אומר לעובד שלו, אני מעריך אותך, אני מרחש קרוב אליך. ואז הוא מספר לו את הצרה, ובאותו רגע לא חשובה הצרה. זה לא חשוב. בעצם מה שחשוב זה הדיאלוג. בעצם בנמשל, זה אפילו יותר חמור. כי הקדוש ברוך הוא לא מספר לנו את זה בנבואה, בהתגלות, בספר. הקדוש ברוך הוא מספר לנו את זה באופן מאוד כואב. הקדוש ברוך הוא, כביכול, כמנהל המפעל, מספר לנו את הסיפור הזה דרך העובדה שהוא מכניס אותנו לאותה צרה. הוא מפיל אותנו לתוך אותה צרה לחוות אותה. ועל ידי כך הוא אומר לנו, זה אני, זה מה שאני חווה. ואנחנו גם סובלים את סבלנו, וגם סובלים ומבינים שזה סבלו של השם יתברך, של השכינה כביכול. ואנחנו עדיין שמחים מעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מספר לנו על כך. זהו אבסורד. אבל האבסורד הזה הוא נקודת התורף של התורה הזאת, ובכלל במובן מסוים של הגותו של רבי נחמן. רבי נחמן מבין שהמציאות כולה, בין הדברים הטובים שמתחוללים בה ובין הדברים הרעים שמתחוללים בה, בסך הכל משרתת את הדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. רבי נחמן מבין שבעצם ההתרחשות עצמה ותוכנה זה פחות משמעותי. זה לא העניין. בעצם אמות המידה שבהם אני מתבונן על המציאות ויונק מתוכה שמחה או חס ושלום עצבות, הן לא המדדים האובייקטיביים האם המציאות הזאת רעה או טובה במשקפיים של העולם הזה. המדדים שבהם נמדדת ההתייחסות שלי למציאות זה האם היא משקפת כרגע דיאלוג עם השם, שיח עם השם, דיבור עם הקדוש ברוך הוא, או שלא. אני יכול להיות במציאות מאוד מאוד טובה שאני לא מדבר בה עם השם, ואז זה רע, ואז זה לא טוב. אני יכול להיות חס ושלום במציאות מאוד לא טובה, ואני מדבר בה עם השם, בעוצמה, בחוזק, ואז זה טוב, ואז זה נפלא. במובן הזה רבי נחמן בעצם משנה לחלוטין את נקודת המבט על החיים. דברים דומים אומר רבי נחמן על החטא שאדם מצוי בו, בכמה וכמה תורות. החטא, הבעיה הגדולה בחטא, זה שהוא הרבה פעמים מביא לניתוק הקשר, שאדם חש רחוק, מנוכר, ואז במקום הזה הוא לא מדבר עם השם. והחטא במובן הזה הוא רק גורם לבעיה האמיתית שאין פה דיבור עם השם. בתורה י"ב בליקוטי מוהר"ן תניא, התורת איה, רבי נחמן מתאר אדם שנמצא במצוקה מאוד גדולה, בריחוק מאוד גדול מהשם. ואז הגאולה שלו היא בכך שהוא צועק לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? וזה עצמו גאולתו, אומר שם רבי נחמן. מפני שבמובן הזה, ברגע הזה, הקשר חודש. צעקת האיה מחדשת את הדיאלוג. ומשעה שמתחדש הדיאלוג, אז כבר המציאות האובייקטיבית הממשית שאדם נמצא בה, הופכת להיות שולית, הופכת להיות פחות משמעותית. רבי נחמן לא מסתכל על המציאות במדדים האובייקטיביים שלה, אלא במקום שבו היא משרתת או לא משרתת את הדיבור עם השם. מובן אחר שאפשר לראות את אותו הרעיון עצמו אצל רבי נחמן, הוא בעיקרון שרבי נחמן אומר בכמה וכמה מקומות, שכשאדם מתפלל אל השם, הוא נאתר, הוא נענה. ברגע הזה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה, או שאדם בעצם מוציא אותה מקרבו, יש הענות. ואנחנו מיד נבוא ונשאל מה זאת אומרת. יש פעמים שאדם שומע לא, יש פעמים שאדם שומע כן. מה זאת אומרת? הוא ישר נענה. ושוב, או על פי אותו העיקרון, בנחמן אומר שהענות של הקדוש ברוך הוא, היא לא במה הוא עונה, אלא זה בעצם העובדה שהוא עונה. ברגע שאני מבקש על משהו, הכנסתי את אותו משהו בתוך המסגרת של הדיאלוג. ומעתה, כל מה שיקרה במציאות, הוא יהיה התשובה של הקדוש ברוך הוא. או כן, או לא. אבל במובנים רבים, זה לא חשוב כבר לרבי נחמן אם זה כן או לא. מה שחשוב לרבי נחמן, שזו תשובה. שיש דיאלוג. זה קצת קשה לפעמים לקבל את זה, מפני שבסופו של דבר אנחנו מעוניינים במציאות חיובית, במציאות מתוקנת. אבל רבי נחמן יגיד שזה כבר קומה שנייה. הקומה הראשונה שגואלת את האדם ממצוקתו היא האפשרות לחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וכשאדם מתפלל על משהו, זה קורה. ברגע שהוא מתפלל, הדבר הזה קורה. וכאן מצויה התשתית להתפתחות, לשמחה ולתיקון שיבוא לאחריה. לתפיסה הזאת של רבי נחמן ישנן השלכות רבות לגבי כל ההתבוננות על המציאות. מפני שבמובן מסוים, רבי נחמן מבין שכל המציאות כולה היא בסך הכל תפאורה בשיח שיש לאדם בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל המציאות כולה משמשת כלי שהוא פחות חשוב בתוכן שלו, הוא פחות חשוב בהגדרות האובייקטיביות שלו, אבל העיקר בו זה שהוא מהווה חלק מהסיפור שהקדוש ברוך הוא מספר לאדם והאדם מספר לקדוש ברוך הוא. יש ביניהם דיאלוג, יש ביניהם שיח, ובמובן הזה, זהו הבדל מהותי. הבדל מהותי בין התפיסה של הרב קוק לבין התפיסה של רבי נחמן. הרב קוק, כשראינו מקודם, שהוא מדבר על כך שבעצם השאיפה של האדם לתיקון המבוקש הפרטי, היא חלק מהשאיפה לתיקון המבוקש הכללי, לתיקון המציאות הכללית, הרב קוק מעניק משקל יתר, עוד יותר גדול, למציאות האובייקטיבית כמות שהיא. כלומר, מעתה, אני כל כך רוצה שהעוול הזה שמתקיים במציאות, החולה חס ושלום שהוא זקוק לתרופה ולבריאות, כל קלקול שאנחנו רואים במציאות, כעת כשאני מבין שהקלקול הזה הוא לא רק קלקול פרטי של אדם זה או אחר, של חברה זו או אחרת, אלא הוא בעצם קלקול של השכינה, מועצם אצלי הרצון לתיקונו. מועצם אצלי הרצון להביא אותו לגאולה, מפני שאני מבין שהבעיה היא הרבה יותר כוללת ממה שחשבתי. כלומר, התפיסה הזאת של הרב קוק שמחברת בין הדבר הפרטי לבין הדבר הכללי, בין ואת החסריה ולבין המעט מאלוקים, היא תפיסה שמעצימה את הערך של המציאות האובייקטיבית. בעוד שאצל רבי נחמן, כמו שראינו, זה בדיוק ההפך. מפני שהתפיסה הזאת לכשעצמה היא איננה העניין. התפיסה הזאת, כמו שאמרנו, היא רק משמשת כלי להבנה שיש פה שיח, שיש פה דיאלוג. ומאותו רגע, אני יכול לסמוך גם כשאני עומד מול צרה גדולה, לא בגלל שהצרה הזאת פתאום אני רואה איך היא נגאלת, אלא בגלל שפתאום הצרה הזאת הופכת להיות חלק מדיאלוג. רבי נחמן מבטא את זה במוחין החדשים. מוחין חדשים זה תודעה אחרת. משתנה התודעה של האדם. כשהוא מצליח להבין את זה, לא קורה כלום ביחס לצרה. היא עדיין נשארת במדדים האובייקטיביים שלה בדיוק באותו האופן, אבל מה שקורה זה שהאדם משתנה. זה שפתאום מה חשוב ומה לא חשוב אצל האדם משתנה. יש פה, לטוב ולרע, אצל רבי נחמן, או לא יודע אם לרע, אבל יש פה גם תפיסה בעייתית בעניין הזה, יש פה ביטול של ערכה האובייקטיבי של המציאות. ובמובן הזה, המציאות משרתת את השיח, והתוכן עצמו שלה הוא פחות חשוב, הוא פחות משמעותי, לכאן ולכאן. כן? משל למה הדבר דומה? משל לבן שמייחל כבר לאבא שלו שייצור איתו איזשהו קשר, וכרגע זה לא חשוב אם אבא שלו ילטף אותו, ייתן לו סטירת לחי, גם אם הוא יקבל את הסטירה, הוא יהיה מואשר, הוא יהיה שמח, מפני שיש פה דיאלוג, יש פה חידוש של קשר, והתוכן הוא פחות חשוב. הנקודה השנייה שמבדילה הבדלה עצמית מהותית בין התפיסה של רבי נחמן לבין התפיסה של הרב קוק, זה ביחס לתפיסה של מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. אצל הרב קוק, התפיסה הזאת, שבאמת במהותה היא כזאת, שהצרה של האדם הפרטי היא בעצם צרה של השכינה, זוהי תפיסה הרמונית אחדותית של המציאות. זוהי תפיסה שמטשטשת את ההבדל בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. מפני שאדם מבין שהוא חלק מתוך תמונה, מתוך ציור, מתוך תסריט, הרבה יותר רחב, שמי שנמצא במוקד שלו זה הקדוש ברוך הוא. והאדם נמצא בתוך המציאות הזאת. כלומר, במובן מסוים, צערי הוא צערה של השכינה, וצערה של השכינה הוא צערי. התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא מאוד אחדותית, מאוד הרמונית, שמטשטשת את הדואליות שבמציאות, שבין האדם לבין אלוקים. דואליות שהרבה פעמים היא קשה, היא כותבית, היא מניחה את האדם לבד, בחוסר אונים גדול, מול האין סוף של הקדוש ברוך הוא. הרב קוק מתבטא בכמה מקומות שתפיסה כזאת היא תפיסה שהיא מעוררת קנאה באלוקים, במושלמות של אלוקים. כן, כך הוא מסביר במובנים מסוימים את הכפירה של ניטשה, שיש פה קנאה, יש פה שנאה לאלוקים על המושלמות שלו והאי מושלמות שלנו. אבל אומר הרב קוק שהתפיסה היא תפיסה אחדותית של המציאות, שהאי מושלמות שלי היא ביטוי לחלק מהאי מושלמות של הקדוש ברוך הוא. וההשתלמות שלי, ההתקדמות שלי, ההתפתחות שלי, בסופו של דבר, היא התפתחותה של השכינה, וכל עוד אני לא שלם, גם השכינה, גם הקדוש ברוך הוא, היא מבטלת את הקנאה, היא מבטלת את הניכור, היא מבטלת את הריחוק שיש ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הופכים להיות חלק מאותה תנועה, חלק מאותו מהלך. רבי נחמן, כמו שאמרנו, לא נשאר פה. רבי נחמן מצד אחד מדבר על כך שהחיסרון שלנו הוא חיסרון של השכינה, אבל רבי נחמן הופך את כביכול את התנועה האחדותית הזאת לתנועה דיאלוגית, לתנועה של שניים, לתנועה של סיפור. יש פה סיפור. הקדוש ברוך הוא מספר לנו סיפור. הוא מספר לנו את הסיפור שלו. האחדות הזאת היא אחדות של לא של אחד, אלא של שותפים לדיבור, שותפים לדיאלוג. אצל רבי נחמן האחדות מתבטא בדיאלוגיות, ואצל הרב קוק האחדות מתבטא בהרבה מובנים באיזושהי שתיקה, ולא בשיח, בשתיקה של אחד, בשתיקה שהוא זה אני, ומטשטשת בהרבה מובנים. כשאנחנו מתבוננים על תפיסת התפילה של הרב קוק, היא מטשטשת את הדיאלוג. היא הופכת את התפילה לסוג מסוים של חיבור, של איזושהי תנועה כוללת, שהיא תנועה אלוקית שעוברת גם דרכי. רבי נחמן לא מדבר כך. רבי נחמן מדגיש את השיח. גם התפילה של רבי נחמן היא תפילה מאוד של שיח, של דיבור עם השם. לא רק ההתבודדות, בכלל התפילה אצל רבי נחמן היא דיבור עם השם. והמציאות זה הדיבור של השם איתנו. כלומר, אם התפילה היא הפנייה שלנו אל הקדוש ברוך הוא, אז המציאות, ההתרחשות, המאורעות, זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא איתנו. אבל שוב, פחות בתוכן של המציאות, פחות בעניין. אנחנו לא תרים אחרי התוכן של המציאות בצורה מאוד אובססיבית כדי להבין מה הוא אומר. אנחנו יונקים כוח, יונקים עוצמה מעצם העובדה שהוא אומר. וההבנה שהמציאות היא הסיפור של הקדוש ברוך הוא לנו, בעצם מתגלה על פי אותו רעיון שרבי נחמן רותם לעניין, שבעצם הצרה שלנו היא צרתו של הקדוש ברוך הוא. יש לנו אם כן כאן עוד איזושהי הבנה, עוד איזושהי אמירה לגבי מהותו של הסיפור. הסיפור אצל רבי נחמן הרבה פעמים משרת את השיח. תוכנו של הסיפור הוא פחות חשוב, כמו אמא שיושבת ומספרת סיפור לבנה, ומה היא מספרת זה פחות חשוב. הרבה פעמים היא מספרת, מתקיים פה שיח. ילד חוזר מבית הספר ואבא שלו שואל אותו, מה היה לך היום? ובהרבה מובנים זה לא חשוב אם הוא מספר לו שהוא הכניס גול בכדורגל, או אם הוא מספר לו שהוא למד שיעור יפה בשס. זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שיש סיפור, שיש שיח, שיש דיאלוג. הרבה טעויות חינוכיות עלולות לצמוח משימת דגש יתר על התוכן של הסיפור, ובמובן הזה הסיפור משרת את התוכן ולא התוכן משרת את הסיפור. בתפיסה של רבי נחמן, התוכן משרת את הסיפור. הסיפור הוא הדבר לכשעצמו. גם כשרבי נחמן מספר סיפור לחסידים שלו, הוא מדבר איתם, הוא יוצר איתם שיח. הסיפור הוא עצמו גילוי לקרבה, בלי שאמרנו מילה אחת על התוכן שלו. הסיפור הוא עצמו ביטוי לדיאלוג, ביטוי לזוגיות. ובכך גם רבי נחמן, דרך הסיפורים שהוא מספר, מבטא את אותו הרעיון עצמו. סיימנו את הסדרה העוסקת בסיפורים של רבי נחמן, כשלמעשה רק התחלנו אותה. למדנו סיפור אחד ועוד סיפור, והסיפורים הם עוד רבים והרעיונות הם עוד רבים, ובעזרת השם אני מקווה שהדברים הללו עוררו אצל השומעים, כמו שהם עוררו אצלי, את ההשתוקקות לשמוע את רבי נחמן מספר סיפורים, לשמוע את רבי נחמן מדבר, לשמוע את האלוקות שדרך הסיפורים האלה של רבי נחמן מופיעה בתוך המציאות שלנו, בנפשנו פנימה ובמציאות שבחוץ. וכמו שרבי נחמן אמר כשציטטנו בשיעור הראשון, האוילם חושב שסיפורים מספרים כדי להרדים אנשים, ואני אומר שסיפורים מספרים כדי להעיר אנשים, כדי ליטוע בהם כוח חדש, כדי לחשוף בהם כוח חדש. לסיום, הפתעה. מצורף קובץ נוסף מעבר לטקסט שהבאתי של תורה פייטט, שיר, ניגון, שהוא מכונה ניגון סיפורי מעשיות, ניגון ברסלבר יתיק, שבחסידות ברסלב נוהגים לשיר את הניגון הזה, כשמסיימים ללמוד סיפורי מעשיות, הניגון הזה יש בו בחינה של התרת ספקות, יש בו בחינה של של גילוי, של נחמה, של נחת רוח, של איזושהי גאולה. זהו ניגון של גאולה בעוצמה מאוד מאוד גדולה. ההקלטה הזאת היא מתוך סדרה של דיסקים של רבי דוד רפאל בן עמי, דיסקים של ניגונים עתיקים מקוריים של חסידי ברסלב. הניגון עצמו הוא ניגון מעורר מאוד, ומי ייתן בעזרת השם שגם הסיפורים וגם הניגון המצורף יעורר אותנו ואת ליבנו לעבודתו יתברך. כל טוב ושלום.
נחוז עצמך בכל הכוחות, אל תניח עצמך ליפול חס ושלום. חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם, אוצרות הנפש. שלום, חידלו עוד מיליון עניים, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. Da da da.